אהלן לכל המטיילים והמטיילות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, פודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. אנחנו בהמשך השיר לפרק הקודם, אנחנו בחלק ב' של איסלנד. אנחנו הפעם ננסה יותר לצלול לאיך נראה אופי של הטיול שם, מה כדאי לעשות, לפי ההשקפה של אורי דרור שגר שם וטייל שם הרבה מאוד פעמים. כמובן קצת ניתן אנקדוטות וסיפורים מעניינים, וספוילר קטן, זה משהו שקשור למוזיאון בולבולים. ובהזדמנות זאת אני רוצה להזמין אתכם לפרויקט חדש שאני מרים, שקוראים לו האנשים שמאחורי הפרקים, בו אני מביא את אותם אנשים שסיפרו את הסיפורים המדהימים האלה, חוו וטיילו, מציגים לנו הרפתקאות מטורפות שהם עשו, פשוט להביא אותם שתוכלו לשמוע מהם בפנים אל פנים את הסיפור שלהם עם תמונות, לשאול את השאלות שאתם רוצים וכל כך חיכיתם, כמובן גם לפגוש אותי, אני הולך להיות שם גם, מפגשים אינטימיים, ככה בהתחלה זה יהיה בסדר גודל של עד 15 איש, אז זה הולך להיות כבר מהפרקים הקרובים, הפרק הקרוב הולך להיות על אישה מדהימה, טרזי, שחצתה מאפריקה עד נורווגיה באופניים, במשך 4.5 שנים, הולך להיות על זה גם הרצאה, אז מזמין אתכם בחום לבוא ולשמוע, יאללה, נתעדכן ברשתות החברתיות, בואו נתחיל. וכמיטב המסורת נתחיל ב-60 שניות על איסלנד. איסלנד הוא אי בצפון אוקיינוס האטלנטי, ממוקם בין גרינלנד, נורווגיה וסקוטלנד. צפיפות האוכלוסייה בו היא מהקטנות בעולם, כי הוא פי 5 בערך בגודל מישראל, אבל מונה רק כ-400,000 תושבים, שזה בערך פי 22 פחות מישראל. באיסלנד יש את גידול האוכלוסייה המהיר ביותר באירופה, בזכות הגירה שעיקרה מפולין, אבל גם נראה בפרק הזה שגם מישראל. 11% משטח איסלנד מחוסה קרחונים, והוא מהווה אי עם פעילות געשית מאוד מאוד גבוהה, לכן הוא גם נקרא ממלכת האש והקרח. הוא יושב לפני כ-1,000 שנה על ידי הוויקינגים, ובמשך שנים הוא היה בשליטה של דנמרק, ורק ב-1918 תושבים של איסלנד קיבלו את עצמאותם. יש תיאוריה שאומרת שמקור השם איסלנד נועד בכלל מנסון לעשות תרמית. איסלנד, הפירוש הזה זה ממלכת הקרח, בעוד שגרינלנד נקראת גרינלנד, כאילו הארץ הירוקה. והמטרה בעצם שהמתיישבים שקראו ככה לאיסלנד הייתה למנוע פלישה של מתיישבים נוספים לאי, ובעצם להסיט את כולם לאזור גרינלנד. למרות שגרינלנד היא הרבה יותר קרחונית והרבה יותר קשה לחיות בה, היא דווקא נקראת הארץ הירוקה, בעוד שאיסלנד שיש בה מרחבים ירוקים והרבה מאוד עשב, נקראת דווקא ממלכת הקרח. עד כאן. אני אשמח עכשיו באמת שקצת נצלול, באמת נעצל את הזמן לצלול שנייה לתוך איסלנד עצמה ובאמת לטיול בה, כי כמו שהבנת, הרבה ישראלים טסים לשם, זה משהו שמעניין הרבה מאוד. אז גם בתור תושב וגם בתור מישהו שתהיה שם הרבה, בוא תן לנו שנייה את הטיפים ואת הסיפור דרך שכדאי ואיך לא כדאי לראות את איסלנד. אני מכיר אנשים שמזכירים רכב, שעושים את הלופ, יש שם איזשהו מסלול מעגלים רכב בסביב כל האי. אז אשמח כדי שתמקד אותנו במה כדאי ולא כדאי להחמיץ שם.
אוקיי, בוא ננסה קצת לעשות בזה סדר. קודם כל, בשביל מי שמגיע לפה בפעם הראשונה, באמת מומלץ בעונה המוארת והחמה יחסית, ועדיין, כפי שרמזתי ואמרתי, לצפות להכל. זאת אומרת, הכל יכול לקרות מבחינת מזג אוויר, כולל פה ושם אפילו ימים של ברד ושלג בקיץ. אני חושב שלזכור איך, אגב, החורף פה גם מהמם, אבל בשביל מי שרוצה לקבל את הרושם הראשוני באמת הטוב, ואתה יודע, לקבל אווירות מלאה בכבישים, אז עדיף קיץ, גם בחורף חלק מהכבישים סגורים. יש את הכביש ההיקפי שמקיף את האי, כביש מספר 1, שבלהקיף אותו מקבלים חוויה איסלנדית שלמה וטובה ומלאה. יש עוד המון שקורה בפנים האי, בהיילנדס מה שנקרא, וכל מיני כבישים שהגישה אליהם הרבה יותר בעייתית, מה שנקרא F-Roads, שלשם יש גישה רק עם רכב 4x4. אני אומר, מי שיכול להרשות לעצמו לזכור רכב 4x4, וזה דבר יקר פה, אז שייקח, ושיבוא לפה לפחות 10 ימים, עדיף שבועיים, ופשוט יקיף את האי. בין אם זה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון?
יש הבדל? יש משמעות לדברים האלה?
לא, רק מבחינת התכנון של של הלינה לצורך העניין, הם רוצים לתזמן את זה מול מזג האוויר. אני אגב, אני תמיד אני צוחק על אשתי על העניין הזה, שהיא נורא סומכת על האתר פה של תחזית מזג האוויר, האתר האיסלנדי, קוראים לו ודור. אני לא מאמין להם. מבחינתי הם נביאי שקר, וכל מה שהם אומרים קורה בדיוק ההפך. אני אף פעם לא בודק את מזג האוויר, אני יוצא החוצה ובודק בעצמי, וגם לוקח בחשבון שהכל יכול להשתנות. וגם אף פעם אל תאמין למה שאתה רואה מהחלון. אתה קם בבוקר, פוקח עיניים, פותח את הווילון, אתה רואה יום שמשי ומקסים ויפה, ואז אתה יוצא החוצה ומגלה שזה בעצם קור כלבים. זה, יש מונח באיסלנדית שמתאר את זה, שנקרא גלוקוודור. זה אומר, מזג אוויר של חלון. שמש שקרנית, יענו.
כן, גם את זה יש בארץ, רק שהבדל דברות קטן.
פה זה מאוד נפוץ, זה קטע נורא ציני של איסלנד כלפי החיים בה. אבל רגע, אני מתפזר. אז אמרנו, כן, עדיף הרבה זמן, כלומר לפחות שבוע וחצי, עדיף ברכב סחור. כן, כדאי מאוד 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 לשריין מראש את הרכב ואת הלינה, את מקומות הלינה.
לכל הכל דרך.
כן, כי, אתה יודע, זה קצת מגביל מהבחינה הזאת שאתה פחות יכול לעשות תוכניות ספונטניות, לא יודע מה, לחזור אחורה, לעשות מין זיגזגים כאלה, אתה צריך להיות נאמן לסידור לינה שעשית מראש. אבל תשמע, אנשים קובעים פה לינה לפעמים גם 9 ו-10 חודשים מראש ולפעמים שנה מראש, כי זה פשוט כל כך מבוקש וכל כך פופולרי, וכמה שיפתחו פה עוד מלונות ועוד גסטהאוסים ועוד Airbnb, תמיד יהיה ביקוש לעוד. ואתה לא רוצה להישאר בלי לינה.
יש
אפשרות אתה יכול להישאר לישון באוטו אם אתה רוצה, אבל זה, אתה יודע, לא נעים.
אבל קמפינג או דברים כאלה, יש פה אופציה?
כן, יש מי שרוצה את החוויה יותר הקמפינגית, ואני עשיתי את זה די הרבה בתור טייל עצמאי ותפרן, כן, אתה יכול לנסוע, טוב, בטרמפים אני כבר פחות רואה שזה קורה, אבל נגיד לזכור רכב, או יש את האמיצים שעושים את זה עם אופניים, ואת כמובן אתה צריך להקדיש לזה הרבה יותר זמן, ואוהל ושק שינה, ואז אתה יכול לישון בכל אחד מאתרי הקמפינג הרבים הפזורים באי, אבל גם את זה צריך לתכנן, כי אסור בתכלית האיסור על פי החוק האיסלנדי לטעת אוהל, או לנטוע אוהל, איך אומרים? במקום שהוא לא מוכרז, במקום שהוא לא מוסדר. עד כמה שזה מפתה לעשות את זה, ואני יודע עד כמה זה מפתה, אתה יודע, פשוט לעצור out of nowhere ולהקים אוהל, אסור, פשוט אסור. ובאתרי קמפינג האלה יש את כל מה שצריך, יש בדרך כלל מטבחון קטן ומקלחות בתשלום סמלי ופסיליטיז וכאלה.
שזה מוזיל קצת את הטיול.
מה?
זה יכול להוזיל את הטיול בעמדה מסוימת.
זה יכול להוזיל את הטיול מאוד, לא רק בעמדה מסוימת. כי אתה יודע, לישון לילה במקום כזה עולה לך, לא יודע מה, בין 30 ל-50 שקל נראה לי, משהו כזה.
אז בכזה באתר קמפינג?
כן, לפחות אלה המחירים היו כשאני הייתי עושה את זה. אתה יודע, מקומות לינה זה מאות שקלים ללילה. אבל אז אתה גם, כן, יכול להיות אולי קצת יותר ספונטני ולא חייבים ממש את הכל לשריין מראש. וגם, אתה יודע, יש את רייקיוויק, או נקרא לזה, יש את אזור הבירה ויש את יתר איסלנד, שזה שתי חיות נפרדות לגמרי. איסלנד, סליחה, רייקיוויק זאת עיר בירה אירופאית לכל דבר ועניין. היא כן קטנה יחסית, היא כן פמיליארית, היא כן קצת כזה קיבוץ. אבל אתה יודע, זה 70% מהאיסלנדים, מהתושבים במדינה הזאת חיים פה, חיים ברייקיוויק רבתי. מה שאומר שכאן יחסית צפוף, או לפחות מבחינת מחירי נדל"ן צפוף, ויתר איסלנדים, מה שנקרא ספארס לגמרי, זה פשוט אתה מול הטבע. יש עיירות קטנות, יש כפרים, יש חוות, יש כאלה, אבל בגדול זה טבע בלתי נגמר, מרחבים. וזה משפיע על כל מיני דברים שצריך לקחת בחשבון, אתה יודע, ברמת ההתנהלות, כמו למשל, אתה צריך לדעת איפה יש לך סופרים כדי להצטייד באוכל, אתה צריך לדעת איפה תחנת דלק הקרובה, אם יש איזה מקרה חירום או משהו רפואי, אתה צריך לדעת איפה המרפאה הקרובה, אתה יודע, כי זה לא כמו בישראל שכל 2 דקות יש לך מקום יישוב.
כן, ריקי, כן, עצמה, אני הסתכלתי בתמונות, היא בנויה מאוד שטוח, אין לך בנייה לגובה כמו עיר באמת טיפוסית, ויש אפילו סוג של בנייה מסורתית כזאת, נכון? הבתים שם הם בתי עץ?
כבר לא, יש הרבה בתים ישנים שהשתמרו, גם יש כאלה שלא השתמרו משהו ומפילים אותם אחד אחד, אבל יש, כן, כן, יש פה עכשיו בנייה לגובה, לא, אתה יודע, גורדי שחקים של 100 קומות, אבל אתה כן רואה פה יותר בנייה לגובה מבעבר, אבל איסלנד עוד לא השכילה לפזר את האוכלוסייה על פני עוד מקומות שהם לא אזור הבירה. זאת אומרת, העיר מפוצצת, קשה במידה בלתי רגילה למצוא פה דירה להשכרה או לקנייה, מאוד 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 קשה, ומי ששוקל להגר לפה, שיקח בחשבון את העניין הזה, זה סיוט, זה כאילו כל העיר היא כמו מרכז תל אביב מהבחינה הזאת, והיא מתפרברת, ריקב היא כל הזמן מתפרברת, הפרברים גדלים ובונים בהם שכונות חדשות. אבל כל מה שקורה מחוץ לאזור הבירה הוא עוד לא מספיק מפותח. להפך, היו כל מיני, אתה יודע, כפרים וכאלה שפשוט הידלדלו וננטשו בגלל מגמת האיור שכולם עברו דרום על העיר.
אחת התשתיות, זה הרבה יותר קל להחזיק עיר אחת, וגם יש על זה דיבור שבהיבט הירוק עדיף לבנות אזור אחד מרוכז נכון. לתושבים, מאשר להתפזר ולפגוע בעוד שטחים.
נכון. כן, יש יתרונות לסידור נכון. כזה. אבל אתה יודע, כשנהיה צפוף וכבר פשוט, בעיקר כשאין כבר רצה של דירות, זה מצב קשה. תשמע, כולם אוכלים חרה מזה, חוץ מבעלי בתים כמובן.
כן.
צריכים לבנות פה יותר.
אז אם אתם רוצים להגר, כדי לחפש טוב טוב, אתה אומר, בית.
כן, תשמע, הדירה שאנחנו מצאנו, זה לא שאנחנו לבחור מתוך 5 האופציות. אנחנו לקחנו לא את האופציה הכי טובה שמצאנו, אלא את האופציה היחידה שמצאנו. אגב, שבאנו עם חתול, ולא כל בעלי הדירות פה מסכימים לארח חיית מחמד. וואי, תשמע, זה גם קטע. אני חייב שנייה מילה על זה.
יאללה, תן.
מבין כל הסטרגלס שהיו לנו של להגר, אתה יודע, כל העבודת ניירת וכל הבירוקרטיה, הדבר הכי הכי מסובך, הכי מתיש, הכי יקר, הכי שלקח זמן, זה להביא את החתול איתנו. מסתבר שאיסלנד היא אחת המדינות הכי מורכבות וקשות בעולם, לגבי מה שמכונה, אני לא אוהב את הביטוי הזה, אבל יבוא של בעלי חיים, של חיות מחמד, מלא, איך זה נקרא? מלא הגבלות, מלא ספציפיקציות, ואנחנו אשכרה היינו צריכים להיאבק כדי לשנות פה את הרגולציות, כדי שנוכל להביא את החתול שלנו לכאן. בעיקר כי הרשויות פה מאוד חוששות מכניסה של כלבת וכל מיני פרזיטים למיניהם, רוצים לשמור את איסלנד נקייה מהדברים האלה, ומדינות שיש בהם מקרה כלבת, כמו ישראל, פשוט מלכתחילה פוסלים, לא מקבלים פה בעלי חיים, נקודה.
אז איך עקפתם את התהליך הזה?
כי פשוט לחצנו עליהם הרבה, אתה יודע, זה מקום קטן, זה מקום פמיליארי, באיזשהו שלב אתה כבר מדבר עם האנשים, עם קובעי הטון, וזה הכל בשלט רחוק, עוד לפני שעברנו.
מגיע לנשיא כזה, זוכר שלא
לא... כן, משהו כזה, כן. שבאיזשהו שלב הפעלנו גם את הקונסולית כבוד של ישראל, של איסלנד בישראל, לא משנה, אבל בסוף הצליחו כזה לפתוח מין, אתה יודע, ועדת חריגים לכבודנו. ואנחנו סללנו את הדרך לעוד בעלי חיים ממדינות מוכות כלבת, לכאורה, כדי שתהיה את האופציה לפחות להביא לפה את החבר על 4.
סימן שהחתול היה שווה את זה. זה כבר אומר
משהו על קשר ביניכם. שמע, הוא חלק מהמשפחה.
מה שמו בישראל? באיסלנד, אתה נכון?
גם בישראל וגם באיסלנד. קוראים לו קו.
קו?
ורק אחרי שקראנו לו ככה, התברר שזה אומר פרה באיסלנדית.
יפה.
אז הוא מקבל פה כל מיני מבטים כאלה, כשאנחנו מספרים שקוראים לו קו. אגב, השם שלי, הוא קיים גם באיסלנד, שזה נהדר. אורי.
שימושי.
אורי.
ומה המשמעות באיסלנד?
סחבי שחור.
טוב, אז נראה לי כבר עדיף הפירוש הישראלי. כן. אני חייב לשאול באמת, אפרופו שמות, מה קטע עם אסון? הרי יש ירגן סון, דיאר סון, הכל סון, זה כמו, שאתה אומר בעברית, בן של, זה כאילו זה המשמעות? או שזה כמו הוואן ההולנדי?
בגדול, יש חריגות, אבל בגדול אין פה שמות משפחה. זאת אומרת, אתה, איך קוראים לאבא שלך?
הרצל.
יפה, אז הרצלסון, זה השם משפחה שלך. כן, איתי הרצלסון.
זאת אומרת שהילד שלי יהיה לו איתי סון, זה כאילו זה יהיה השם שלו?
בעצם בוא נאמר, אם יש לך משפחה של, לא יודע מה, הורים ושני ילדים, לכל אחד יש שם משפחה אחר. אין איזה שם משפחה ששמים על הדלת או על התיבת דואר, שהוא השם משפחה של כולם.
זה קטע נכון.
כן, אז כל, שוב, יש חריגות, יש כמה שמות משפחה בודדים פה, שזה בעיקר כל מיני שאריות של מוצא דני וכאלה, אבל בגדול, כל הסיומת של השמות של כל הגברים זה השם של האבא וסון, והשמות משפחה של נשים זה שם של האבא פלוס דורטיר.
דורטיר? כאילו...
דורטיר, כמו דורטיר.
אז השם של יעל למעשה, זה שהבת שלה נגיד יעל דוטר? זה
לא, מקבלים את השם, גם כשזה בת מקבלת את השם של האבא.
האבא עדיין.
נגיד אם לי הייתה בת, אז היא הייתה אורה דוטר, הבת של אורי.
חמד, כמו כבר אצל הערבים, יש לך אבו פני ואבו זה.
כן, גם ברוסיה יש מודל דומה, הבנתי. כן.
ואיך באמת השפה האיסלנדית, אתה קצת למדת כמה מילים?
זאת שפה מאוד קשה, מאוד מאתגרת. אני מסתובב סביב זה און אנוף כבר די הרבה שנים. בהתחלה, אתה יודע, באופן עצמאי, עם כל מיני ספרים ודיסקים בהתחלה וכאלה, ולימוד עצמי, וכשגרתי פה בריפלי לאיזה חודשיים שלושה לפני עשור, אז לקחתי קורס אחד מקומי. גם קורס אחד בתל אביב לקחתי, פעם היה בבית ספר לשפות נורדיות, היה שם קורס איסלנדית.
שזה קיים בכלל הדבר הזה.
קצת באשמתי. מה?
לא יודע שבכלל קיים בית ספר לשפות
נורדיות. כן, זהו, אני הכרחתי אותם קצת, ואז אספנו אנשים. אבל אחרי שעברנו, אז לקחנו את זה יותר ברצינות, והתחלנו לקחת קורסים פה, אני אולפן, אבל תשמע, זו שפה קשה, לוקח זמן להשתלט על זה. כיום אני במצב שהמבטא שלי סבבה, ואני בקריאה וכתיבה אני מסתדר לא רע, אתה יודע, במיילים וכאלה, אבל אני לא יכול לנהל שיחה שוטפת. זה, אתה יודע, הם מדברים מאוד מהר ובולעים עברות, ועד שאתה מצליח לבנות המשפט נכון מבחינה דקדוקית ולהיזכר במילים, אתה כבר איבדת את הקצב של שיחה. בוא נאמר, שפה עדיף ללמוד בגיל, לא יודע מה, 5, לא בגיל 38-9.
לא, אני חושב שגם היא שפה מאוד מיוחדת. לדעתי השפה שהיא הכי שונה מכל השפות האחרות בעולם, אין לה שהיא הקבלה לשפה אחרת, היא לא שמית או
לא מדויק, לא מדויק, לא, זה כן שייך למשפחה של השפות, איך נקרא, הינדו-אירופיות. זה כן, אתה יודע, זו שפה עתיקה, זה יצא מתוך הנורדית העתיקה, השפה הוויקינגית. ובוא נאמר שמתוך ההתפצלות של השפות הנורדיות, אז איסלנדית בת זמננו היא הכי דומה לנורדית עתיקה, מאוד דומה. ומתוך זה התרחקו עוד יותר הנורווגית ודנית ושוודית. פינית, אגב, זה סיפור אחר לחלוטין. פינית לא דומה לכלום, היא חייזרית, אבל גם המוצא של העם הפיני הוא ממקום אחר.
נכון, הם בכלל הגיעו מאזור רוסיה כזה.
כן, סביב של רוסיה ומשהו הונגריה, לא זוכר בדיוק.
נכון. אני אשמח שנחזור עכשיו עוד פעם לטיול עצמו, כי אני חושב שהרבה מאוד מאזינים, דווקא זה מה שהם הכי רוצים. אז איזה, תן את הטופ 5 אטרקציות משמעותיות, או אני לא אוהב לקרוא את זה אטרקציות, איזה מקומות משמעותיים שהיית ממליץ, כי באיסלנד יש המון, כאילו...
אני יכול קצת להרוס לך את הפינה, לעשות את זה קצת אחרת?
יאללה, כן.
אני חושב האינטרנט מפוצץ כיום בהמלצות למקומות הסלבריטיז, לאטרקציות תיירות באיסלנד, ובאמת יש המון מידע על זה, ואפשר לקרוא על זה הכל, ואתה יודע, בלוגים שעשו עבודה הרבה יותר טובה עם מה שאני אעשה עכשיו. אני, טיפ הזהב שלי, זה מעבר לכל המקומות המפורסמים והמפונפנים, פשוט לנסוע ולעצור ספונטנית במקומות. באמת, המקומות הכי מדהימים שגיליתי פה, זה מקומות שאין להם שם. אתה יודע, אתה פשוט נוסע, ומהבחינה הזאת זה טוב לעשות את זה בנהיגה עצמית. להגיע, לא יודע, לנסוע מנקודה א' לנקודה ב', מקום שכן תכננת מראש, אבל אז בדרך לראות איזה מין מפל נסתר, או איזה גשר, או איזה הר מטורף, או whatever, פשוט לעצור, לשבת שם, להשתאות, לנשום את המקום, ואתה יודע, הטבע האיסלנדי מבחינתי הוא כמו איזה לונה פארק בלתי נגמר, אתה יודע, זה לא שיש את המקומות החשובים או את האטרקציות התיירותיות, והדרך מנקודה אחת לנקודה הבאה זה סתם מין, אתה יודע, לשרוף דלק. זה פשוט הכל שווה תשומת לב. ואם אתם אנשים שיודעים להעריך טבע מינימליסטי, אבל שיש בו גם מימד דרמטי, ופשוט להתפעל מעוצמות הטבע שמסביב, ולהרגיש קצת את קטנות האדם בקטע טוב, אל מול איתני הטבע, אז המקום הזה יכול להיות מושלם עבורכם לטיול, ופשוט לתת לעצמכם להיות ספונטניים ולבלות פשוט במקומות רנדומליים שמוצאים בדרך. זה משהו שתמיד עובד מבחינתי, רק כן חשוב לסייג שאי אפשר סתם לעצור את הרכב בכל מקום בשולי הדרך, כי זה עלול להיות גם מסוכן וגם לא חוקי, אז כן צריך למצוא איזה מין מפרץ כזה.
איך אתה מזהה אותו? יש שלט או משהו?
כן, בדרך כלל יש שלטים ורואים ממש מין מפרץ כזה. הם די נפוצים.
וכל המקומות האלה שאתה מדבר עליהם שהם כזה off the road, הם גם ניתן לראות אותם במפה? יש מה שאתה יכול לראות את הכביש שמוביל לשם, או שזה לראות פנייה ולקחת אותה.
מבחינת כבישים, רובו ככולו של האי, או המקומות המיושבים באי, הם בנויים סביב הכביש מספר אחת, שהוא פשוט הכביש ההיקפי שנוסע לאורך, שסלול לאורך קו החוף. כשאפשר להוציא מהכלל הזה את הפיורדים המערביים, שאם מסתכלים על מפת איסלנד, זאת הזרוע הזאת, הקף יד הזאת שנמצאת שם בצפון מערב, שם זה כבישים יותר קטנים ומחורצים שעוברים לאורך הפיורדים. וזה מסלולים יותר ארוכים, וזה כבישים קצת פחות טובים, אבל זה אזור מהמם לבקר בו. אבל בגדול, גם אם נצמדים רק לכביש מספר אחת, אז אפשר לפגוש הרבה מאוד דברים טובים וחשובים, ואם יש, כאמור, 4x4, אז אפשר גם להיכנס יותר להיילנדס, ושם יש כמה מפלים וגאיות והרים ודברים מטורפים לחלוטין, שאפשר לראות רק שם.
לא, איסלנד באמת מיוחדת. אני חושב שאני חושב על איסלנד, באמת אני נזכר שבתור ילד, התקלתי באיזושהי כתבה, זה ששבי איסלנד מוזיאון שכולו מוקדש לשיחה למילה, אבל בולבולים משומרים, שבלי חיים, נכון?
מוזיאון הפלולוגי.
בדיוק, בדיוק. אז צריך לבקר? צריך לדעת במוזיאון הזה?
כן, לפני מלא שנים. עכשיו הוא במרכז רייקוויק, אבל בעבר הוא היה בעיירה בשם הוסוויק, שידועה בעיקר בתור יעד להפלגות לצפייה בלוויתנים, זה נמצא בצפון. אז כן, ביקרתי בזה לפני שנות דור, כשהמוזיאון עוד היה שם.
ממליץ? אני חושב ששם זין של לוויתן איזה 1.70 מטר כזה.
אני חושב לך לראות זין של לוויתן ושל שואל ושל פאפין, אז כן.
כן, יש שם דברים מיוחדים. אתה אף פעם לא ראיתי זין בגודל שלי, אז אני חושב שזה... זה חלק שאני חושב שצריך לצנזר אותו לילדים בפרק, אבל...
כן, אבל נחמד שבפודקאסט אפשר להגיד הכל, זה לא...
נכון, אתה בסוף בהתחלה רק אומר,
הפרק
לא לא, זה באמת מוזיאון סופר מיוחד.
כן, אמרו לי גם שבת זוג של חבר שלי עובדת שם, והבנתי שהבר שם מאוד מוצלח. כן, הקוקטיילים והמאפים.
הם לא מרגישים את זה בלי קשר לבולבולים, נכון? יש שם איזה קשר?
עם קשר, הכל עם קשר.
הכל עם קשר?
כן, אתה יודע, הצורה של הכוסות.
כמו מסיבת רווקות כזה.
כן, כן.
עוד קלים כאלה. אחלה מקום לעשות מסיבת רווקות תכלס, לא צריך חשפן, אתה הולך רואה פוחלץ של לוויתן כזה. איסלנד הרי היא געשי, זה שם גם עדיין פעילות וולקנית, ועכשיו בדיוק לפני שנה נראה לי, או שנתיים, ההתפרצות משמעותית שם, צריך עליך לראות אותה?
אני מודה במבוכה אל מול אוזני כל האומה, שפספסתי את שתי ההתפרצויות האחרונות, שהיו בשנתיים האחרונות. למרות שכבר היינו פה וגרנו פה, אתה יודע, וזה, אתר ההתפרצות היה במרחק של 40-50 דקות נסיעה מהבית. אבל איכשהו לא הספקנו להגיע לזה, ואז פתאום ההר קווה, ועלה במתייבשת, ואין.
אתה יכול לראות את השרידים. היתרון בפעילות געשית, אתה יכול לראות אותה גם אחר כך, אבל...
זהו, אז אנחנו כן התמזל מזלנו לראות את זה מלמעלה. ממעוף הציפור, במסוק, זה היה מטורף, אבל זה היה כבר כמה חודשים אחרי שההתפרצות האחרונה קבתה. אבל עדיין, אתה רואה את האודים המאשנים ואת אתה יודע, זה היה כמו סלעים נוזליים כאלה, שלפני שנייה היו בבישול עמוק, ועכשיו הם קצת מתחילים להירגע. אבל זה סופר דרמטי. וכן, כמובן שכמעט כל מה שאני מכיר, כן ביקר באתר הגעשי בזמן ההתפרצות. וקיצור, יצאתי חומוס.
אפרופו חומוס ממקודם שדיברנו.
אפרופו געגועים לחומוס, כן.
כן. זה אפשר גם להגיד שאיסלנד היא מדינה ירוקה ומשתמשת במשאבים ירוקים להפקת אנרגיה וחשמל. כן. האנרגיה מבוססת על אנרגיה גיאותרמית, חלק מהמקומות.
כן. וגם של רוח, במקרה מסוים. רוח. אבל בעיקר, כן, חימום ממקורות גיאותרמיים ואנרגיה, זה נקרא, הידרואלקטרית.
של מים.
של נערות ומפלים.
הם בכללי מדינה ירוקה, הם כן ממחזרים ועושים...
כן, כן, יש פה מודעות די גבוהה לזה, הייתי אומר יותר בישראל אולי. הם גם כפופים לכל מיני תווי תקן אירופאים.
ומבחינת חי צומח, הרי אין שם הרבה עצים, אתה לא יכול ממש לראות שם יערות, כי זה מעבר החוג הארקטי אני חושב, אבל בעלי חיים מקומיים, יש שם איזה משהו כזה? או שהכל זה חיות שפשוט הביאו...
למעט השועל הארקטי, ואולי גם מינקס, אני לא בטוח לגבי מינק, אם הוא היה פה לפני או לא, כל החיות שרואים פה הם יבוא ויקינגי ברוב המקרים. יש פה ערימות בלתי נגמרות של כבשים וסוסים בעיקר, וגם פרות רואים לא מעט. כולם הובאו לפה בידי אדם, למרות שיש את הזן המפורסם של הסוס האיסלנדי שפותח פה, זה בריד מקומי, אבל הוא לא מפה במקור. אז זאת מדינה במקור ריקה מחיות, אבל כשאתה נוסע אתה כן רואה כאמור הרבה מאוד, בעיקר כבשים וסוסים. אם ראית שואל, אז התמזל מזלך, אם ראית ריינדיר, אז וואו, בכלל התמזל מזלך, זה בעיקר במזרח קורה נדמה לי. וכלבי ים,
כלבי ים,
ים וכאלה, רואים וואו. אותם, כן, בחופים מסוימים, בעונות מסוימות. מה שהכי שופע פה, אבל מבחינת עולם החי, זה הצפרות, זה בעלי כנף, זה גן עדן לחובבי ציפורים.
וואו. יש איזה אתר ספציפי שאתה ממליץ לראות בו ציפורים?
כל מקום. האי פשוט מפוצץ בציפורים, ויש את האי שנמצא בדרום, אי ששייך לאיסלנד, נקרא וסטמנה אייר. וסטמן איילנדס, שם יש הרבה מאוד ציפורים לראות, והפאפינים כמובן המפורסמים, תוקוני ים שהם פה בקיץ, והרבה סוגים של שכפים ויסעורים, ולא, מטורף פה מבחינת ציפורים, אפילו בתוך העיר.
מדהים, זה בכללי משהו שמאפיין איים, כי הרי בעליכם היחידים שיכולים להגיע לשם זה ציפורים, וזה גם כן. מהווה נקודת הצירה כחלק ממסלול נדידה בין יבש צפון אמריקה לבין אירופה.
כן, כן. ואתה ממש רואה, אתה יודע, יש לי פה את החלון של האולפן שלי, החל מכזה, סביב עכשיו, אפריל, אתה רואה בתוך השלג להקות של אבזי בר שמסתובבות לך מול החלון, שמגיעים לפה כחלק מהמסע שלהם, לא יודע מאיפה.
וואו, כמו הסיפור של נילס, ממש.
כן, כן, מולים כאלה, אתה יודע, אבזים כאלה, עם כבוד, עם אופי.
כן, לא כמו בר,
יש חפים, יש פה עכשיו, יש פה, כן, זה מופרע מבחינת ציפורים. מדהים. זה כאילו האיש שייך להם, ובני אדם רק מפריעים להם.
טוב, הם הרוב נראה לי, מבחינת כמות, הם עוקבים את ה...
אפילו יותר מתייר.
אפילו יותר מישראלים. אנחנו מתקרבים עכשיו לסיום, לצערי הרב. רציתי לשאול אם יש לך איזה, כמה מילים אחרונות שאתה רוצה להגיד, באמת, גם החוויה האישית שלך.
לפני ההוצאה להורג.
בדיוק, לפני שאנחנו עושים קאט, ומשסעים את ה... אז אם יש לך כמה דברים אחרונים, או מילים אחרונות שאתה רוצה לתת באמת מהחוויה האיסלנדית שלך, בתור ישראלי איסלנדי, אין הרבה כאלה.
מבחינת המלצות, או...
בכללי, מהחוויה האישית שלך, איך אתה רואה את איסלנד, באמת, כזה משפט אחד.
תראה, ברמה האישית אני מרגיש שעשיתי את ההגשמה האישית, אולי הדבר הכי חשוב שעשיתי עבור עצמי. באמת עברתי, אתה יודע, לא כדי לברוח מישראל, אלא מתוך אהבה מאוד גדולה וספציפית למקום הזה. ויצרתי את החיים שלי פה, אתה יודע, מבחינת חברים וקשרים, והקמתי פה להקה אפילו, להקה בשם ליקמי, זה אומר גוף באיסלנדית. ואנחנו, זה אני ועוד שני מאגרים שחיים פה, ואנחנו רואים את עצמנו ממש כחלק מהסצנה המוזיקלית האיסלנדית. ואתה יודע, ואשתי גם עושה פה חייל בתור צלמת, ואנחנו מתעסקים גם בכל מיני מיזמים והדרכות שקשורים לתיירות, ואנחנו לגמרי... היה חשוב לנו להתאמה במקום, אתה יודע, ולא רק להיות כזה מאגרים מנותקים בתוך הבועה שלהם. יש לנו פה חברים שהם גם מאגרים כל מיני מדינות, גם איסלנדים ותיקים, גם כמה ישראלים, מספר קטן מאוד של ישראלים שחיים פה, וזה נורא כיף, אנחנו נורא אוהבים את זה. וזה מקום, תשמע, הישראלים ותיירים באופן כללי שמגיעים לפה בהמוניהם עושים את זה בצדק. זה מקום שגם אם הוא לא הכי יפה בעולם, ובעיניי הוא כן הכי יפה בעולם, עדיין יש בו משהו אחר, בעיקר בווייב, באווירה, שלא דומה לשום מקום אחר. וברגע שאתה נמצא פה, אתה יודע, אתה יכול לראות אין ספור קטעים באינסטגרם או ביוטיוב, שמראים לך את איסלנד, אבל ברגע שאתה חווה את זה, ברגע שאתה נמצא פה, נושם את האוויר האיסלנדי, ואתה יודע, מטמיע את עצמך בתוך זה, אפילו אם זה רק לכמה ימים, אתה מבין את הקסם. זה, אתה יודע, זה משהו שמתפשט לך בכל תא בגוף, וכמעט כל מי שאני מכיר שביקר פה התאהב ונשבע לעצמו לחזור שוב ושוב.
כלומר, כי אפשר והאינסוף כסף זה באמת נראה לי המשאלה שכל אחד היה רוצה. אנחנו באמת מגיעים לסוף לצערי, ואני חושב שהבאת לנו פה כל כך הרבה תובנות ודברים שרק מישהו שחבל בשרו את התהליכים האלה יכול להביא. אז... גם דבר ראשון, איפה אפשר למצוא אותך אם רוצים לראות חלק מהיצירות שלך או מהדברים שלך?
אז כן, אפשר בכיף לעקוב אחריי באינסטגרם ובא... וביוטיוב ובפייסבוק, אורי דרור, אורי דאבל אר, O-R-R-I-D-R-O-R, ואפשר לעקוב אחרי הלהקה שלי, ליקמי, ומוזיקה שאני עושה בעצמי, ואנחנו גם מדריכים פה סיורי בוטיק, אני ואשתי, אפשר ליצור איתנו קשר ונספר על זה עוד, וכן, אפשר לעקוב בסושיאל מדיה, בשמחה.
ממליץ גם להסתכל אחרי תמונות של יעל, יש לה באמת יצירות מדהימות.
נכון, חפשו יעל בי-סי, יעל בר כהן.
מדהים. צלמת,
מטורפת.
מדהים. טוב, אז אורי, תודה רבה.
תודה איתה.
ואני מפגוש לך פעם הבאה באיסלנד. אחד מהחלומות שלי באמת זה איסלנד, זה אחד מהיעדים המאסט-טו-סי שלי.
בוא בהמוניך.
בהמוני, אני אביא את כל החמולה, כל המשפחה. יופי, תודה רבה. ויאללה,
נתראה. תודה לרוח. ביי ביי.
אז מה היה לנו היום? אורי דרור המשיך איתנו לחלק ב' בו דיברנו על הטיול עצמו באיסלנד, מה יש לראות, איך כדאי לעשות את זה שיש לנו כביש הטבעת, עם אפשרות גם לחתוך פנימה לתוך מרכז הארץ, כמובן מומלץ לקחת ג'יפ או איזשהו רכב 4x4 שאפשר להתנייד איתו בדרכים שהם שטח, ולהשתמש ברשתות החברתיות, לחפש את המילים איסלנד, לחפש את המילים איסלנד טבע, דברים כאלה, ולקבל הרבה מאוד השראה מהטיק טוק, מהאינסטגרם, כי המקומות האלה כל כך מפורסמים ביופי שלהם, שהם פשוט מופיעים בכל מקום. אז עד כאן הפרק היום, מקווה שעשינו לכם חשק. אז אנחנו היינו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, באינסטגרם, בפייסבוק, Paper Splans, פודקאסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים. תנו לנו בדירוג, זה מאוד מאוד עוזר לי לקדם את הפודקאסט ולהגיע לעוד אנשים שיהנו ממנו. אז תראה בפרקים הבאים, אוהב אתכם, ביי בינתיים.